אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף מ"ה, מתחילים עם דל"ת עמוד בייס, בתחילת הפרק, כל הנשבוין, את המשנה, אומרת המשנה, כל הנשבוין שבתורה נשבוין ולא משלמים. כל אלו חייבי השבועה מן התורה, יש תובע ויש נדבע, התובע תובע מן הנדבע שישלם לו, אז הנדבע נשבע ולא משלם. לא שהתובע נשבע וכן משלם, רק עד הרבה, הנדבע נשבע שהוא לא חייב והוא נפטר. נשבועים ולא משלמים. אבל ישנם כאלו חייבי שבועות שהתורה, שחזל אמרו שדווקא התובע הוא זה שישבע וכן ייטול, כלומר יוצאים המון מהנדבע. ואלו נשבועים ונוטלין. הסוחר, פועל שעובד אצל בעל הבית, עוד מעט המשנה תפרט מה הבעיה פה בדיוק, הנגזל, הנחבל, וכמו כן שכנגדו חשוד על השבועה. זאת אומרת, בן אדם שהוא חשוד שהוא נשבע לשקר, אמרו חזל, לא שהוא יישבע עכשיו, אפילו שהשבועה מגיע לו, יישבע ויפטר מלשלם, אבל להיות והוא חשוד להישבע לשקר, אז מטילים את השבועה על שכנגדו, על התובע, והתובע יישבע ויטול. וכן וניהל פנקוסוי. עכשיו הגמרא, המשנה מסבירה כל דבר. הסוחר כיצד. אומר לוי, יש פה פועל שעובד אצל מפעיל. אומר הפועל הבעל הבית, תן לי שכרי, איפה המשכורת שיש לי ביותך? אומר הבעל הבית, מה, נתתי לך כבר. אומר השכיר, הפועל, לא נטלתי. לא נכון, לא נתת לי. הוא נשבע, השכיר, הפועל, הוא זה שנשבע שהוא לא קיבל משכורת, והבעל הבית משלם לו. זאת אומרת, מעיקר הדין בעצם הבעל הבית היה צריך להישבע שהוא נתן לו והיה נפטר. אבל פה אנחנו אומרים שמטילים את השבועה על התובע, והוא נוטל, הגמרא תאמר, כי הוא צריך להביא לחם בבית לאכול, חסו עליו משום חיי נפשו. רב יהודה אומר, עד שתהי שום מקצת דואר. זה שאנחנו אומרים שהשכיר נשבע ונוטל, זה רק באופן שיש שם הודעה במקצת, שאז השבועה, השבועה דאורייתא, אז אמרו חכמים שמהפכים את השבועה על התובע ולא על הנדבע. אבל אם הנדבע כפר הכל, ואז אנחנו אומרים שהחיוב שבועה זה רק שבועה דרבנן, בזה לא מהפכים את השבועה מהנדבע על התובע. כיצד אומר לו, יתן לי סחורי 50 דינר, שיש לי ביותכו, אומר הפועל, תביא לי את המשכורת 50 דינר. אז הוא אומר לו, התקבלת דינר זהב, אני כבר נתת לך חצי, 25 דינרי כסף. אז אם כך הוא מודה במקצת, באופן כזה, אנחנו אומרים שהפועל נשבע ולוקח. נגזל כיצד, מה הפשט נגזל? אויו מעידי מויסוי, שנכנס לבייסוי, למשכנוי שלוי ברשוסוי. אומרים שני עדים שהמלווה נכנס לביתו של הלווה לקחת כלים שלו ברשותו בתורת משכון. הוא אומר, הלווה אומר שהוא הוא לקח שם גביעים, הוא לקח דברים, כלי נטלתו. אומר המלווה, לא נכון, לא נטלתי. אז אנחנו אומרים שהנגזל, הלווה נשבע ונוטל מהמלווה. רב יהודה אומר, עד שתהי שם מקצת הדוד, דווקא כיצד, כגון, אם הלווה אומר למלווה, שני כלים נוטלת, לקחת שתי גביעים, אומר המלווה, לא נטלתי אלא אחד, אז הוא מודה במקצת, יש חיוב שבועה מדאורייתא, אז מהפכים את השבועה מהנדבע על התובע. נחבל כיצד, אוי ומעיד עם מויסו שנכנס תחס יודוי שולם. שני עדים באים להעיד, שראובן נכנס לביתו של שמעון, כשהוא היה שלם בגופו ובנפשו, והנה הוא יצא משם חבול. אומר הנחבל לחובל, חבלת בי. ממילא בפרק החובל למדנו שיש תשלומים, אחד שחובל בחברות צריך לשלם נזק, צער, בשם הסבוי, שיש תשלומים. והוא אומר, לא חבלתי. הרי זה נשבע ונועד. הנחבל נשבע ונוטל דמי נזקו. רב יהודה אומר, עד שתשע מקצת זה דוי, כיצד? אומר לו, חבלת בשתיים. הנחבל אומר שהחובל חבל בו בשתי חבלות, והחובל אומר שרק חבל חבלה אחת. זה מודה במקצת, שאז השבועה דרייתא, אז אומרים שהנחבל נשבע ונוטל, ולא החובל נשבע ונפטר. שכנגד חושד על השבוע כיצד? אך השבוע עשה עדוס, גם בנוגע לשבועת העדות, וגם בנוגע לשבועת הפיקדון, שבועת העדות הכוונה שמשביעים שני אנשים שיבואו להעיד לטובת יהודי שצריך פה עדות, והם נשבעים שהם לא יודעים להעיד, אחר כך התגלה שהם כן ידעו להעיד. שבועת הפיקדון, שאובן תובע הפיקדון משימון, והוא נשבע שנאבד וכדומה. כמו כן שבועת שווא, אפילו שבועת שווא, שבן אדם נשבע על שולחן שזה כיסא, שזה לא מגיע לבין אדם לחברו. כל הדברים האלו, אם היה אחד מהם, זאת אומרת, זה שחייב שבועה, בן אדם כזה שחשוד על השבועה, למשל, מה הוא היה? משחק בקוביה, הוא משחק קלפים עם חברו באופן של כספים, הימורים, הימורי כספים, מה שקוראים קזינו. אז במילא מה יוצא לנו? ששני אנשים שיושבים ומהמרים על כסף, האחד לא מוכל לשני בלב שלם, כי הרי כל אחד חושב שהוא זה שירוויח, במילא יש בזה איסור גזל דרבנם. הוא מלווה בריבית, ובן מלווה כסף לשמעון בריבית, שזה איסור דאורייתא, אפילו שזה לא גזל, כי הרי הלווה נותן את זה מרצונו, אבל הוא פסול לשבועה. הוא מפריחי יונים, שני אנשים יש להם יונים מאולפים, עושים ביניהם איזה התערבות. ראובן אומר, אם היונה שלי יודעת לעוף יותר מהר, אני מקבל $1,000 ממך, ואם שלך יודע, אני נותן לך $1,000. זה מקרא אסמכתה, שכל אחד לא נותן לחברו בלב שלם, ולכן זה נקרא גזל דרבנן, ממילא יש בזה, הם נקראים חשודים על השבועה. כמו כן, סוחרי שביעית, כתוב בפסוק לגבי שנת השמיטה, ואיזו שבס אורץ לוחם לאוכלו, חזל דרשים לאוכלו ולא לסחוירו. אסור למסחר עם פירות שביעית, זה איסור דאורייתא. אז בן אדם שעושה כך, חשוד על השבועה, אז הוא כבר לא יכול להישבע, אז מה עושים? שכנגדו נשבע ונוטל, אז אם הוא היה הנדבה, אז זהו, אז כבר לא יכול להישבע, אז אנחנו מהפכים ונותנים את השבועה לתובע, והתובע נשבע ונוטל את הכסף מהנדבה. מה יהיה הדין אם שניהם הם ציפורים כאלו, שניהם חשודים על השבועה? אז מה עושים? חוזרו השבועה למקומו. אז אם השני כמו הראשון, אז כמובן שהשבועה חוזרת למי שהיה צריך להישבע, לנדבה. ומאיר אומר יחלויקו. הם נוטלים את הממון וחולקים שווה בשווה, ואף אחד לא נשבע. ואכן ונעל פנקוסו כיצד. לא שיום עלו יקסוי כוסו ועל פנקוסו שאתה חייב לי מושא עם זיז. אין הכוונה שהחנווני אומר לבעל הבית, יש לי פה את הפנקס שלי, את המחברת, כתוב שאתה חייב לי 200 זוז. פה אין את התקנה שהוא נוטל בשבועה. רק מה יש כאן? יש כאן כזה מסיפור. בעל הבית אומר לחנווני, תשמע, הבן שלי צריך להיכנס אליך, תביא לו סתיים חיטים. סוסיים חיטים. שתי סו של חיטים. או שהוא אומר לו, יש לי פועלים עובדים אצלי, הם רבים, תן להם סלע מויס, שווה סלע במטבעות של פרוטה. ואני אתן לך סלע. או שהוא אומר לבעל הבית, אז טוב, אחר כך בא החנווני, והוא מגיש חשבונית לבעל הבית, הוא אומר לו, נתתי מה שאמרת, נתתי. והם אומרים, מה פתאום, לא נטלנו. החנווני נשבע ונוטל מהבעל הבית, כמו כן הפועלים נשבעים שהם לא קיבלו, והם נשבעים ונוטלים גם כמהבעל הבית, הוא מפסיד פעמיים. ואז אומר עכשיו בננוס, הרי לא, אי אפשר כזה דבר ששניהם ישבו, כי הרי בוודאי אחד מהם נשבע לשקר. אז בלי שבועה, רק מה? אלא הוא נויטל שלו בשבועה, ואין נויטל שלו בשבועה, שניהם לוקחים מבעל הבית עוד פעם שלא בשבועה. מה יהיה הדין אם בעל הבית אמר לחנווני, הוא נכנס למקולת ואומר לו, תן לי בדינר פירות, הוא נכנס לירקן. נותן לו החנווני את הפירות, והוא אומר לו, נו, עכשיו תביא לי את הכסף, את הדינר. אומר לו, בעל הבית, נתתי לך. ונסעתו באינפול, ונסמת את זה פה בתיקייה. ישוב הבעל הבית שנוס לו איזה דינר, ואז הוא ייפטר. אם הבעל הבית אומר לך, נביני, תן לי את הפירות, אומר לך, נביני, נתתי לך, הולכתי לתוך בייסחו, עשיתי משלוח. ישוב החנווני, וייפטר. החנווני נשבע שנתן לו את הפירות. רבי יהודה אומר כל שהפרס ביודו, יודו על העליון. זה בדין הראשון, שאין דרך חנווני למכור ככה בלי לקבל כסף. היום בזמננו כבר מוכרים בהקפה. אני רואה שפעם זה לא הלך ככה. על כל פנים רוב החנויות. אז בדרך כלל החנווני אומר, תביא כסף, נתן לך פירות. למעלה כשהחנווני תובע מבעל הבית את הדינר אחרי שנותן לו את הפירות, בעל הבית פטור ללא שבועה. למה? כי הרי חנווני, אם הוא שלח את הפירות, מן הסתם הוא קיבל את הכסף. אמר לשולחן, ניתן לי בדינר מויס. בן אדם ניגש צ'יינג' איפה שפורטים כסף, הוא אומר לו, הנה יש לך דולר, דינר, תביא לי במקום זה פרוטות, שקלים. בסדר, הוא נותן לו, השולחני נותן לו. הוא אומר לבעל הבית, עכשיו תביא את הדולר, תביא את הדינר. אומר לבעל הבית, נתתי לך, נסעת בהונפלי, שמת את זה שם בתיק. ישוב הבעל הבית שנתן לו ויפטר. נתן לו את הדינר, אם היה להפך, הבעל הבית נתן לו את הדינר, ואומר, נו, עכשיו תביא את הפרוטות, את השקלים. אומר לשולחני, נתתי לך, והשלחת לתוך כיסך. ישבע שולחני שנתן לו את הכסף ויפטר. רבי יהודה אומר, אין דרך שולחנית ניסר עד שיט לדינר. שולחני לא נותן, לא משחרר את הכסף ממנו עד שמקבל את הדינר. ולכן, אנחנו נראים מן הסתם הוא קיבל את הדינר. כשם שאמרו, פייגמס כסובוס או לא תיפורה. חזל אומרים המשנה בכסובס, שאישה שמגיעה לכסובה, בעלה נפטר או שהוא גרש אותה, והיא מודעה שחלק מהכתובה היא כבר קיבלה. זה מה שנקרא, היא פוגמת את הכסובה. למה? כי עכשיו היא כבר לא יכולה לתבוע את שער הכסובה, אלא אם כן היא תשווה, שהיא לא קיבלה שער, את השער, ואז היא תקבל. אבל לא רק זה, כמו כן, עד אחד מעידו שהוא פרוע, אם יש עד אחד שמעיד שהכתובה כבר פרועה, לא היא תיפורה אלו בשבוע, היא טוענת שלא, היא תשווה. כמו כן, אם היא רוצה לדבוע את הכסובה מנכסים משובדים, אישה כשמתחתנת, הרי הבעל מתחייב בכסובה, והקרקעות של הבעל משתבדים לכתובה. ואם הוא מחר את זה למישהו אחר, ואחר כך גרש אותה, או שהוא מת והקרקעות נפלו בירושה ליתומים, אז האישה יכולה לגבות את הכתובה מהקרקע, אבל היא צריכה להישבע שהיא עדיין לא קיבלה את הכסובה, כדי שהיא תוכל לגבות מן הקרקעות. זה מה שכתוב פה, מנכסים משובדים ומנכסי סויים, אם לא תפור אלא בשבוע. והנפרע שלא היא בפונוב, אישה שגובה את הכתובה שלא בפני הבעל, שלח לגט למדינת הים, לא היא תפורה אלא בשבוע. כמו כן, צריכה דווקא להישבע. למה? כי אם יכול להיות שאם הוא היה פה, הבעל היה יכול לומר, תשבי לי שלא פרטיך. אז גם אנחנו, יש לנו כלל, כשבן אדם בא לבית דין, הוא לא יכול לטעון, אז בית דין טוען עבורו. וכן, היסויים לא ייפורו אלו בשבוע. כלומר, אם מת הלווה וגם המלווה, אז יתומי המלווה לא יכולים לגבות מיתומי הלווה, עד שהם נשבעים, שבוע שלא יפקדוני, האבא לא אמר שום דבר לפני מיטתו, ולא אמר לנו אבא שהשטר כבר פרוע, כמו כן הם נשבעים שהם לא מצאו בין השטרות של האבא המלווה, שטר ששובר, ששם כתוב שהלווה כבר שילם. ורק אז, כשהם בטוחים שעדיין הלווה לא שילם, הם יכולים לדרוש את החוב. רב יוחנן מברוי כהמר אפילו נועל עד הבן לאח המיסס האב, שאין לו שום שייכות לאבא, כלומר, הוא לא יודע שום דבר מהעניינים של האבא. גם כן צריך להישבע שלא מצא איזה שובר בין המסמכים של האבא, ורק אז ייטול מהיתומים של הלווה. אומר רב שמעון גמליאל, אם יש עדים שאומר האב ושאס מסור זה שטר זה אינו פרוע, אם יש עדים שהאבא אמר לפני מיטתו, כלומר המלווה, שהשטר לא פרוע, הוא נוטל את החוב שלו בשבוע, הבן של המלווה. ואילו נשבועין שלו בתיינה, גם אם לא טענו אותם טענת ודאי, רק הטילו ספק באמינותם, הם חייבים להישבע. מי זה? שותף על שותף. אריסין, אחד שמחזיק אריס בשדה שלו ומטיל ספק באמינותו, צריך להישבע. הפוטרופין, האיש הנויסס ונוסנת בתוך הבייס, מנהלת איזה עסק לבעל. הוא בן הבייס, אחד האחים המתעסק בנכסי הירושה, והאחים מטילים ספק באמינותו. אומר לו, אחד מהנדעים אומר לבעל הבית, מה אתה טוענן, מה אתה רוצה? אומר התובע, אני רוצה שתישבע לי, כי יש לי חשד בך, שאתה מכניס לכיס משהו. אז הוא חייב להישבע, אפילו שאין פה איזשהו טענת ודאי. אבל אחרי שכבר התחלקו, חולקו השותף והריסן, אז כבר לא יכול אחד להשביע את השני. אלא אם כן יש טענה ודאית. אלא אם כן יש שבועה ממקום אחר, נתגלגל לו שבועה ממקום אחר, שאז יש לנו את הדין של גלגול שבועה, שבן אדם שיש עליו שבועה, אפשר כבר לגלגל עליו שבועה על מקומות אלו, ששם אולי היה חייב להישבע. מגלגל עליו את הכל, ומילא אז הוא יישבע גם מהטענת הספק. והשפיז משמט את השבועה. שנת השמיטה משמט את ההלוואות, אז אם אחד תבע מהחבר שלו שיחזיר לו את ההלוואה, והנדווה אומר, מתחייב שבועה, זאת אומרת, משיב, מודה במקצת שחייב בשבועה, אז כשמגיע הזמן שמידת הכספים, שאז נשמטים החובות, אז גם חיוב השבועה נשמט. למדנו במשנה, כל הנשבועים שבתוירה נשבועים ולא משלמים. מנולון, לא אמר קרוא, כתוב בפסוק, ולא כך באולוב ולא ישלם, זה כתוב בשבועת שומר זכר. מי שאולוב לשלם, לא ישבועה. זה שצריך לשלם, כלומר הנדווה, הוא נשבע, וכשהוא נשבע, הוא נפטר מלשלם. עוד למדנו במשנה, ואלו משבועים ונוטלין. מה ישנו סוחר, דתקיני לי רבונו, דמשתבא ושוקל. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלוכויס גדוי לא ישונו כאן. הלוכויס, אנא הילכה סיניני, זה לא הלוכה למשה מסיני, אלו אימת קונויס גדוי לא ישונו כאן. גדוי לא ישמח לה על דיקי קטנויס, אלו אמר רב נחמן, אמר שמואל, תקונויס קבועויס שונו כאן. כלומר, יש פה תקנה קבועה, שעקרו הרבונו לשבוע ובעל הבייס ושדיו הסוחר משום כדי חיו. מה פירוש? הסוחר הזה הפועל צריך להביא מזכורת הביתה לקנות לחם וחלב לילדים שלו. אז חכמים אמרו, לא שישבע הבעל הבית שכבר נתן לו ויפטר מלשלם, ואז השכיר ילך הביתה רעב, רק השכיר נשבע שהוא לא קיבל, ואז הבעל הבית כן משלם לו ויקח הביתה מזכורת. שאלת הגמרא, משום כדי חי עבדי סוחר כנסיני לבעל הבית? הרי מעיקר הדין היה הבעל הבית צריך להישבע ויפטר. אז איך אפשר משום כדי חייב של הסוחר לטיל שבועה על בעל הבית, להפקיע את הממון של הבעל הבית? אומרת הגמרא, בעל הבית גופי ניחלי דמשתה בסוחר ושוט לבעל הבית עצמו, טוב לו שמתנהל הדברים באופן כזה שהסחיר נשבע והוא לוקח. למה? כשלא יגידו עליו שהוא בן אדם קשה, שהוא לא משלם, ממילא יוכל לזכור בפעם הבאה, שוב פעם פועלים כאחד, יתגרון לפועלים. שאלת הגמרא, עד רבי, סוחר ניחלי דמשתה בבעל הבית, הרי השכיר הפועל בשבילו טוב שיהיה להפך, שבעל הבית יישבע והוא לא ייתן לו, כדי שלא יאמרו עליו שהוא גזלן, לוקח פעמיים מזכורת, ואחר כך אף אחד לא ייקח אותו לעבודה, ונבקע כאחד אלי גרי בעל הבית. אומרת הגמרא, זה לא יהיה בעיה, כי בן אדם שצריך פועלים לא יהיה לברירה. אם הוא לא ייקח פועלים לשדה, התבואה תתקלקל, תירקב. בעל הבית על כורחי אוגר, הוא חייב ממילא לזכור פעלים. שואל את הגמורה, ופועל לא צריך בעל כורח לעבוד? סוחר נמה על כורחי מתגוד, צריך להביא לחם הביתה. אז למה העבירו חכמים את השבועה מבעל הבית לשכיר? אלו אומר את הגמורה, אתה יודע למה? אנחנו אומרים שיש חשד סביר לומר שאכן הפועל צדק ולכן הוא נשבע ונוטל, כי בעל הבית טרוד בפועליו. זה בא מחמת שכחה, יש לו הרבה פועלים, יש לו מפעל גדול. הוא שכח שהוא לא נתן לו, הוא חשב שהוא כן נתן לו. אם כך שואלת הגמורה, אז שייתן לו בלא שבועה, למה צריך השכיר להישבע על כך, ולהסב לב לא ישבועה? אומרת הגמורה, כדי לאפיס דלתו של בעל הבית, שלא יחשוב הבעל הבית, שחכמים אמרו, סתם ככה מפקיעים ממנו את הכסף, בגלל שיכול להיות שהוא טרוד בפועליו, שרוצים להראות לו שזה דבר שמתייחסים אל זה ברצינות גדולה, ולכן מטילים שבועה לשכיר טרם שהבעל הבית נותן לו את הכסף. שואלת הגמורה, היה צריך לעשות תקנה, ולהסב לב העדים שבעל הבית ישלם לפועל דווקא מול שני עדים, ואז אף אחד לא יוכל, ולא יש אחר כך ויכוחים, כי יש לנו שני עדים. אומרת הגמורה, תריך אלי מלצה, זה תורך גדול, בעל הבית צריך כל פעם לחפש שני עדים שירו שנותן מזכורת. אומרת הגמורה, היה צריך לעשות תקנה, להסב לב מי קורא, שבעל הבית הסוחר פועל, תקף בהתחלה הוא כבר נותן לו מזכורת, ואז יהיה לנו ראיה, אם הפועל עשה את המלאכה, בוודאי הוא כבר קיבל את המזכורת, כי אם הוא לא היה מקבל את המזכורת לפני זה, הוא לא היה עושה את המלאכה. אומרת הגמורה, שניהם רועצים בקופה, גם הבעל הבית לא אוהב לתת קודם כסף, כי אחר כך יכול להיות שלא יהיה לו, כי עכשיו יכול להיות שאין לו, אחר כך הוא ישיג את הכסף, וגם הפועל לא רוצה לקבל בהתחלה את כל הכסף, למה? כי אם הוא מקבל את הכסף, הוא מפחד שהוא יבזבז את זה, אחר כך לא יהיה לו לקנות לחם וחלב. שואלת הגמורה, אם אנחנו אומרים שהבעל הבית טרוד בפועליו, יש חשד סביר שהוא זה שבאמת שכח, אם כך אפילו הם קצצו נעמה, לא מותן, למדנו, כשהבעל מלוכה, הפועל האומן, אומר לבעל הבית, שתיים, אתה אמרת לי שתיתן לי על עבודה שתי סלעים, קוצצת לי. ולא, או אם הבעל הבית אומר, לא, קצצתי לך אלו אחד, אומר, תגמור, אני רואה את זה אחר כך, גם כאן המועצים מחברי, אולו וראי, הפועל צריך להביא ראייה מהבעל הבית. למה? למה? הרי אנחנו אומרים שיש חשד סביר שהבעל הבית הוא זה שטועה, היות וטרות בפועליו. אומר, תגמור, זה בסתם. אבל אם יש פה ויכוח על הקציצה, על סכום מסוים, זה כבר הבעל הבית זוכר טוב, ובזה אין לנו חשש שמטרדת הפועלים הוא שכח לתת. שואלת הגמורה, אי אוכל, אפילו עובר זמנוי נעמי, אלא מות נתניה, עובר זמנוי ולא ינוסן לוי, הרי זה אינו נשבע ונועטל. כידוע שישנו דין בתורה המפורש, שבן אדם העובד אצל בעל הבית פועל, חייב לקבל את השכר בו ביום. כלומר, יש לאו מן התורה שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. יש עוד פסוק, ביומו תיתן שכרו, הגמרה במציא אומרת, לא תלין פעולת שכיר איתך מדברת, כשהבן אדם עובד ביום, הפועל עובד ביום, הוא מסיים את העבודה בערב, ואז כל הלילה הבא אחריו, זה בתוך הזמן שהבעל הבית חייב לשלם לו. והיה עבר הלילה, הגיע היום, הוא עובר על תולין. הפסוק השני מדבר להפך, שעובד בלילה, ואז כל היום אחר כך זה זמנו לשלם, ורק כשמגיע השקיעה, הוא עובר על בל תולין. על היסוב ועל השמש. אז אנחנו למדנו בברייסה, שאם כבר באמת עבר הזמן, זאת אומרת שאז הבעל הבית עובר על בעל תולין, והפועל אומר שבעל הבית לא נתן לו, אז אנחנו אומרים, אין נשבע ונוטל. אין פה את התקנה של חזל שהשכיר נשבע ונוטל. למה? הרי אמרנו שבעל הבית יש חשש סביר שהוא זה שטעה. אומרת הגמורה, חזוק אין בעל הבית עובר בבלטולין. הרי זה כבר מדובר אחרי הזמן, ויש לנו חזוק שבן אדם לא רוצה לעבור על איסור, אז פה בטח הוא כבר כן נתן לו, ולכן השכיר לא נשבע ונותן. שואלת הגמורה, אמרת אבל שבעל הבית תרוד בפועליו, ויש חשד שאולי הוא שכח? אומרת הגמורה, כן, אנא מילה מכמה דלים תזמן חיובה, לפני שהוא מתחיל לעבור על בלטולין, אז אנחנו אומרים שאולי הוא שכח. אבל כמו תזמן חיובה, כשיש כבר בלטולין, רומע נפשי ומתקר, אז הוא כבר יש, זה כבר מונח לו על הראש לשלם, אז אין את הדבר הזה שיש חשד סביר, חשש סביר שבעל הבית הוא זה ששכח. שואלת הגמורה, וזה אתה לא אומר שהשכיר הפועל לא נחשד לעבור על גזל ולבקש פעמיים מזכורת וחיסוך יראו עבר משום בלטיגזויל? אז למה נאמר שגם פה יש לנו חזוק שלא עבר על בלטיגזויל? אומרת הגמורה, גם בבעל הבית היא כתרי חזוק. חוד דעים בעל הבית עבר בבלטולין, וחוד, היות זה כבר אחרי הזמן, אין סוחר מה שסחורי. הפועל כבר לא היה שותק, אם זה כבר עבר הזמן, בטח הוא היה כבר דורש, איפה היית עד עכשיו, כמו שאומרים. ולכן, פה אנחנו אומרים, שאם כבר עבר זמנו, שלא מטילים על השכיר, על הפועל את השבוע, כדי שיוכל ליטול מבעל הבית, ולכן הוא לא יכול לקבל את המשכורת עוד פעם. עוד פעם, פעם ראשונה. אומר רב נחמן, אומר שמואל, לא ישונו, אלא שסוחר בעדים. אבל סוחר יש לו בעדים, בטוח שיוכל לא ימלא לזכרתיך, אומר, אוי למי יוכל לא ימלא לזכרתיך ונוסעת לו סוחר. יש לנו כלל ידוע, שכשיש לבן האדם טענת מיגו, הוא נאמן בטענה העכשווית. זאת אומרת גם פה. אם אנחנו אומרים שישנם פועל, ישנם עדים שהבעל הבית שכר את הפועל, אז הבעל הבית לא יכול לומר פתאום, רק שנייה, אני לא מכיר אותך בכלל. אז במילא אין לו מיגו. אבל אם אין עדים, אין אפילו שני עדים שיודעים שהפועל הזה בכלל עבד אצל בעל הבית. אז אם אנחנו אומרים שבעל הבית היה רוצה להיפטר מלשלם את המשכורת, יש לו טענה הרבה יותר חזקה. יש לו מיגו, יכול לומר, רק שנייה, מי אתה בדיוק? אני לא מכיר אותך. כי אין לנו עדים שהוא עבד אצלו. אז במילא הוא כבר גם נאמן לומר שהוא כן שכר אותו ונתן לו משכורת. אומר לרב יצחק, ישר, מגיע לך ישר כוח. זאת אומרת, טוב אמרת, וכן אומר רב יוחנן. היות אנחנו יודעים שריש לקיש חולק הרבה פעמים רבי יוחנן, וריש לקיש לא אומר פה שום דבר, מכלל דפלג על ריש לקיש, וריש לקיש סובר שגם באופן כזה הוא לא יכול לומר לו שכר טרחה. אומרת הגמור, איקדה אומרה, משטר ושוסי לוי שוסיק. ברגע זה ריש לקיש שתה, במילא רבי יצחק לא שמע את התגובה שלו, אחר כך רבי יצחק הלך. אבל איקדה אומרה, מי שאה ושואל לוי שוסיק, או שהוא לא ענה באותו דקה, יכול להיות אחרי שרבי יצחק יצא מבית המדרש, ריש לקיש אמר את הדעה שלו בעניין, ולא שמעו. אז אנחנו לא יודעים מה ריש לקיש סובר. התמר נאמר אמר ונשי בר זביד אמר רב לא ישונה אלו שסוחר בעדים, אבל סוחר יש לו בעדים, מתוך שיוכל לא ימלא לו שכר טרחה מיועילם, יוכל לא ימלא לו שכר טרחה מנוסעתו לו סחורכו. אותו דין,